המקור של הסבל זה באחיזה שלנו בדברים, אחיזה שלנו בתודעה שלנו בכל מיני דברים, ולא בדברים עצמם. כן, באיך שאנחנו מפרשים את הדברים, זה מקור הסבל. זאת אומרת, כשאנחנו אוחזים בסיפור מסוים על מה שקורה, הוא עשה לי ככה, היא עשתה לי ככה, זה בסדר, זה לא בסדר, אז אנחנו מתנגדים למה שקורה. כי אנחנו אומרים, זה לא אמור היה לקרות ככה, זה אמור להיות אחרת. והתנגדות, או מאבק במה שקורה, תמיד גורם לסבל. כן, הסבל הוא תוצאה של מאבק. אם עכשיו היינו מקבלים את כל מה שמתרחש כפי שהוא, ברגע זה, אם הייתי מקבלת את כל מה שקורה בחיי, לא היה סבל. כי אין התנגדות. אם אין התנגדות, אין סבל, אין מאבק. כשיש אומס, אנחנו חיים את האתמול או המחר. איך זה קשור? משום שהאתמול, כשהיא אומרת אנחנו חיים את האתמול, האתמול בא לידי ביטוי בכל הידיעות שלנו, האמונות שלנו, שהשורש שלהם הוא בעבר. דרכם אנחנו תופסים את מה שקורה. זה נקרא לחיות את האתמול. ברגע שאנחנו חיים את התפיסות שלנו, איך דברים אמורים להיות, ודרכם אנחנו תופסים את מה שקורה, אז נולדת האכזבה, נולד הכאב, וגם נולדת התקווה. התקווה היא גם רצון לשנות את מה שיש עכשיו. אז יש או אכזבה, או כאב ממה שקורה, כי זה שונה ממה שציפינו לו, שונה מהתמונות שיש לנו, שונה מהרעיונות שלנו, למה, איך הדברים אמורים להיות, ויש גם את התקווה לעתיד טוב יותר, כן? כמו שאמרתי, תכנתן אמר שהסליחה זה הוויתור על התקווה לעבר טוב יותר, כן? אז מה האופציה האחרת? מה האופציה שמשחררת מהסבל? ועל זה אנחנו מדברים בלימוד של ימים, אז זה בעכשיו, זה לא באתמול, זה לא במחר, זה החיים בעכשיו, בזמן עכשווי. במילים של ימים הזה, להתקיים בזמן עכשווי. להתקיים בזמן עכשווי, זה בשחרור מסיפורי העבר שלנו. בעצם שחרור מכל מה שאנחנו יודעים. אז תחילת הדרך היא קודם כל לזהות שאנחנו בסיפור. זה הזיהוי הראשון. אם לא נזהה שאנחנו בסיפור, אז אנחנו חיים את הסיפור כאילו זה המציאות, ואז הסיפור נוגד למציאות, ואז נולד הסבל וכו'. אז ההפרדה הראשונה שאנחנו רוצים לעשות, זה הפרדה בין הסיפור לבין מה שבאמת מתקיים. אבל איך כל זה קשור לסליחה? בסליחה או במחילה, כן, זה שתי מילים. מחילה, יש בה גם את החמלה בתוך המילה מחילה, יש בה משהו יותר רך. בסליחה או במחילה, אתה מסכים לשחרר את האחיזה בסיפור שלך. סליחה זה ההפך מאחיזה. אנחנו מתארים איזשהו אירוע שהוא מטלטל. ואז נולד הזעם, נולד הכעס, מגיעה האשמה. כן, כל התביעות לעבר טוב יותר, כמו שתכנתן אמר. ומה שקורה זה שהחיצים מופנים החוצה, כלפי זו או זה, שבסיפור שלי הוא גרם לי להרגיש את כל הרגשות הקשים האלה. כן, זה שוק, זה אלם. אז בשלב הראשון, אם אנחנו לוקחים את המילים של ימים כפי שהם, אז בואו נלך לזמן העכשווי. כן, לא להיות בסיפור העבר, קרו כל מיני דברים, אני מספר עליהם דברים מתוך התפיסות שלי, הפרשנויות שלי, של מה שקורה, כן? נלך לזמן העכשווי ונתחיל לעשות עבודה של הפרדה. כמובן שעבודה כזאת של ללכת ולעשות הפרדה בשלב הראשון כשאנחנו בהלם, גילינו עכשיו את סיפור, אנחנו בהלם. זה כמובן לא השלב, כן? נדבר אחרי ההלם. זה כמו כשיש כעס, העבודה על הכעס, בזמן שהכעס כבר התפרץ והוא כבר עבר את המדרגה ההתחלתית שלו, היא להמתין שהכעס יחלוף. את כועסת, את כועסת. את פגועה, את פגועה. לא להכניס במקומות האלה את הרעיונות שלי, אני אמורה לסלוח, אני אמורה להבין, אני אמורה להבין את האחר, אני צריכה לראות מאיפה הוא בא, צריכה לזכור את המהות שלו, כל מיני רעיונות שדברים שלמדנו לא רלוונטיים. מה שרלוונטי זה לראות, להיות במצב של צפייה, בזיהוי, איפה אני נמצאת כרגע? אני כרגע בהלם, אז אני נותנת לעצמי להיות שם, לאפשר לעצמי להרגיש את הרגשות. אבל בוא נלך לאחר זמן, כן? כל שערה חולפת, אין שערה שלא חולפת. נסתכל בטבע, נסתכל גם לבני אדם. כל דבר שנראה בלתי ניתן לריפוי, מתגלה הרבה פעמים כניתן לריפוי. אז אחרי זמן מה, כשלא נקצוב אותו כרגע, כשאנחנו רוצים לשחרר את עצמנו, זאת אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו לא סולחים לאחר, אני אומר את המילים לאט, כי זו הנקודה, אחת הנקודות החשובות שצריך לחזור עליה שוב ושוב, כי התפיסה של סליחה אצלנו היא שאני סולח למישהו אחר. אז אני לא סולח לאחר, אלא אני משחרר את עצמי מלהיות כבול לכאב, מלהיות כבול בכל המרירות, בלהיות כבול בעמדה של הקורבנות. זו סליחה. הסליחה היא שחרור עצמי, קודם כל. יכול להיות שאחרי זה אני גם אסלח למישהו אחר, נדבר על זה עוד, נעמיק בזה. אבל קודם כל ההבנה הזו הכי חשובה. אנחנו עושים תהליך בשביל עצמנו. אנחנו לא צריכים את האחר שיודע בחטאיו, שיבין אותנו. אנחנו אולי מאוד רוצים, הרי הנטייה היא, ברגע שאתה או את נפגעים, הנטייה היא מאוד חזקה שהשני יודע בטעותו, כן? ייתן לנו איזשהו, יחזיר לנו איזושהי עמדה של חוזק, כי אנחנו צודקים כלפי השני. אבל עכשיו אנחנו מבינים שזה תהליך של בינינו לבין עצמנו, לשחרר את עצמנו. אז בשלב הזה יש לנו כל מיני כלים. הכלי הראשון זה ההפרדה בין העובדות לסיפור. וזה גם כלי שהוא לכאורה בסיסי, אנחנו חוזרים עליו שוב ושוב, אבל הכלים הבסיסיים, כמו יסודות של בניין, הם אלו שמחזיקים את הבניין. לכן אנחנו צריכים לחזור אליהם שוב ושוב, כי אנחנו נוטים לשכוח אותם. אנחנו נרדמים שוב אל תוך מה שנקרא חלום, כן? שזה החיים. אנחנו נרדים שוב לתוך הסיפור הזה שאנחנו מספרים על החיים. מה שמשותף לכל הפרשנויות האלה, שאני רואה את עצמי במרכז. זאת אומרת, הפעולה של האחר, היא מתפרשת דרך ההשפעה שלה עליי. אני חוזר על זה. בעצם אני רואה את עצמי במרכז, והפעולה של האחר היא מתפרשת דרך ההשפעה שלה עליי, כן? אני תמים, אני לא קורא את המציאות, היא לא אוהבת אותי, אני פחות טוב, זה הכל אני. זה עדיין פרשנויות שאני נמצא שם במרכז, ודרך זה אני מסתכל על ההתרחשות. אני בעצם לא רואה את התמונה במורכבותה, כן? יש פה תמונה מורכבת, הרי יש פה שני בני אדם, ומה שאני רואה זה דרך החוויות שלי. דרך מה? דרך איזה חוויות? דרך חוויה שנקרא לה פגיעות. וכמו שלמדנו, כשהלב פגוע, הוא נסגר. וכשהלב נסגר, אז גם החשיבה נסגרת. היכולת שלי לראות דברים בצורה רחבה, היא נסגרת. למדנו את זה גם כשהסתכלנו על, פשוט על מבנה המוח, מה קורה במצב של סטרס, של פגיעות. החלק הרגשי משתלט, החלק של ההכרה מצטמצם. אז השלב הראשון בתהליך של סליחה, אחרי שהיינו עם הרגשות שלנו, נמזכיר את זה, זה חשוב. ואחרי שאולי גם שיתפתי אנשים נוספים בסיפור שלי, ואולי גם כתבתי, עשיתי איזושהי עבודה עם הרגשות שלי, לא רצתי החוצה לפתור את העניין. כי הנטייה שלנו היא תמיד לפתור דברים. לפתור הכוונה להעלים את התחושות הלא נעימות שאני נמצא בהן. אז אחרי שעשיתי את התהליך הזה, השלב הראשון זה היכולת להסתכל במידת רוחק ולהרהר בנקודת המבט של האחר. לנסות להבין את נקודת המבט של האחר. אותו אחר שפגע בי או פגע בי. וזה, השלב הזה מסייע לנו להיכנס למודעות חדשה, למודעות שיש בה ראייה של המורכבות של האירועים. לא רק אני במרכז, אלא ראייה של כל המערכת. והתוצאה של ראייה כזאת היא שהפגיעה שחוויתי היא נכנסת פחות לתוך סיפור של יש שם אדם מרושע, אגואיסט, נרקיסיסט, מתעלל, תוסיפו כל מה שאתם רוצים להוסיף במצבים כאלה שאנחנו מאשימים את האחר, שהוא מתענג על הפגיעה בנו, למשל. אז במקום הסיפור הזה, זה נתפס יותר ויותר כסיפור מורכב, שבתוכו היה מישהו שקיבל החלטות שגרמו לפגיעה. יש פגיעה, הפגיעות שם, אנחנו לא מתעלמים ממנה. אז מה שאנחנו לומדים עד עכשיו זה על שתי הפרדות. אחד זה בין העובדות לפרשנויות, כן, אני מזכיר לכם את ההפרדה הזאת, שזו הפרדה עיקרית. יש מציאות ויש את הסיפור שאני מספר על המציאות. וההפרדה השנייה זה ביני לבין האחר. זאת אומרת, אני מבדיל בין הפעולה של האחר, האמירות שלו, המעשים שלו, שהם מתוך העולם שלו, לבין המשמעות של הפעולה בשבילי. כן? זה בעצם תת סעיף של עובדות ופרשנויות. דיברנו על זה שהסליחה זה ההפך מאחיזה. כשאנחנו לא סולחים, אנחנו מחזיקים בסיפור, כן? זה האחיזה. מישהו, נגיד, הבטיח לכם לבוא ולעזור לכם בשעה מסוימת ולא מגיע. אני אבוא בחמש, אני אעזור לך לסדר את הבית, אעזור לך לבשל, אעזור לך לארוז, כל מיני עזרות. מישהו, זה משהו מציע. והוא לא מגיע. הבן אדם הזה לא מגיע. הבטיח לבוא ולא מגיע. לא מגיע בכלל. אז יש לנו עכשיו סיפור. כן, אתם זוכרים, יש את האירוע, ועכשיו זה העובדות, ועכשיו יש פרשנויות. הסיפור הוא הכזב אותי. הוא בגד בי. הוא לא בסדר. הוא לא רואה אותי ממטר. וכולי וכולי. והשאלה היא, אם אנחנו יכולים להפריד בין הסיפור לבין הרגש שעולה כתוצאה מהמפגש שלנו עם האירוע. זאת אומרת, יש לנו מציאות, יש לנו עובדה. הוא אמר שיבוא ולא בא. זו מציאות? האם אפשר להתייחס אליה בלי להוסיף את הפרשנויות? הוא לא בא, זאת המציאות. ישר יעלה לנו כל הסיפורים, אבל ככל שאנחנו נחזיק בסיפורים, הוא בגד בי, הוא יבטיח ולא קיים, אז אנחנו מחזקות ומחזקים שוב ושוב את הרגש שבא עם המחשבות האלה, וזה כמו מעגל חוזר אינסופי. זה מה שנקרא במזרח קרמה. אז קרמה בהבנה פשוטה, עממית, כמו של מתייפים מתייחסים אליה בטעות, זה לא גורל. כן? קרמה זה לא גורל. בסנסקריט, קרמה היא פעולה או מעשה. זה המשמעות של המילה קרמה. זאת אומרת, כשאנחנו עושים מעשה מסוים, יש לו תוצאות, נכון? אז מה קורה כשפוגעים בנו ואנחנו נעלבים, נפגעים ורוצים לפגוע חזרה? אנחנו בעצם משחזרים את אותה קרמה. זאת אומרת, יש פעולה, תוצאה, פעולה, תוצאה, חוזרים כל הזמן, וזה נקרא קרמה. אז נניח שאדם אחר פגע בנו באופן לא מודע, כן? אמר לנו איזה מילים, נעלבנו מאוד, נפגענו. עכשיו אנחנו בתגובה שלנו נפגע בו בחזרה, גם כן באופן לא מודע. כי האמת היא שאנחנו רוב הזמן באופן לא מודע מגיבים, זה התגובות הקופצות. קופץ מאיתנו, נעלבנו, ונראה את זה התגובה האוטומטית היא למשל לפגוע חזרה או להיסגר, כל מיני תגובות. אז כל מי שהשתתף בריב כזה שנאמרות מילים פוגעות, ואחר כך אנחנו אומרים לשני מילים פוגעות בחזרה, ואז הוא אומר לנו, אני חושב שרובנו התנסינו בחוויות שכאלה, אז כל אחד כזה מכיר כבר את המנגנון הזה של סיבה ותוצאה, וזה מעגל שלכאורה לא נפסק. הרעיון של סליחה הוא לצאת ממעגל הסיבה והתוצאה הבלתי נגמרים. איך לצאת באמצעות מודעות.